לכם אהובי ידידיי מוריי ורבותיי, השיעור הזה בפרשת ויגש מוקדש לזכות רבי יצחק יונה בן חנה מרתנה מרים בת חנה רבי דרור דוד בן שרה. השיעור מבוסס על תורתו של רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה. בנוסח ההודעה שתקנו לנו חז"ל לומר בחנוכה, אנחנו מספרים את עניין הנץ: מסרתי גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים. וכולי. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך. נתייחד כאן העניין של באו בניך לדביר ביתך. צריך לבאר מהו בדיוק החלק בבית המקדש הקרוי דביר, ומדוע אחר כן הגיעו במכוון לשם. בספר מלכים בבניין הבית של שלמה אנחנו מוצאים את הדביר כאחד מחלקי הבית, ומקומו הוא כלשון רשי ביומה: דביר היא המחיצה לפני הדביר חלל בית קודשי הקודשים, שהוא לפנים מן המחיצה. זוהי האמת רקסין המבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. ושם בסוגיה מבואר כי בבית המקדש הראשון היה שם כותל בעובי אמה, ובבית שני לא יכלו לבנות כותל מחמת גובהו, ולכן חזרו לעשות פרוכת כמו במשכן, ומאחר שנסתפקו עם מקומו כלפנים או כלחוץ, לכן עשו על מקומו שתי פרוכות מזה ומזה, ועובי שניהם יחד טפח, וביניהם חמישה טפחים. ואלו הפרוכות שהיה כהן הגדול מהלך ביניהם בכניסתו לקודש הקודשים, כמבואר שם ביומה כל העניין. בביאור מילת רקסין, מפרש רש"י שם ביומה, שהוא מלשון פנים וחוץ. ותוספות שם מביאים, יש מפרשים טרקסים מלשון טרוקו גלי, שסגור היה לפנים ממנו הלוחות שנתנו בסיני. דהיינו טרוק מלשון סגירה, כי אין המילה שמקובלת היום, אולם הכוונה הנכונה איננה סגירה בחוזקה, אלא סתם סגירה. זה טרוק, טרוקו. וסין זה הטרוק. ומה הסין? היינו שסוגר על הלוחות שנתנו בסיני. זה טרקסין. טרוקסין זה סוגר על הלוחות שנתנו בסיני. זה הדביר. כאמור, חז"ל מלמדים אותנו בתפילת על הניסים שאחר הניצחון, כשראה מלכות בית חשמונאי, באו למקום זה של אותה אמת רקסין, וצריך לבאר עניין זה. מה העניין המיוחד של באו בניך לדביר ביתך אמת רקסין הזה? ההיכל נפל בידי יוון. פירוש הדבר כי שליטת יוון הגיעה עד ההיכל ועד בכלל. אולם לבית קודשי הקודשים הם לא הגיעו, היינו ששם לא הייתה להם שליטה. ואף כי יוכלו להיכנס לשם ולחלו בכל מיני אופנים, אולם אין בידם לשלוט על המקום הזה של בית קודשי הקודשים. ובהיכל אנו מוצאים כי ביוון פרצו בו פרצות, וכידוע כי זה אחד מאופני החזקות, כמו שלמדנו מחזקת הבתים, נעל גרדר ופרץ, הרי זו חזקה. ובו הייתה להם שליטה על היכל. המהר"ל אומר רמז בזה כי ערך המספרי של המילה יוון הוא סמך ה', והוא במספר אחד יותר מערך של היכל. כביכול בריא העולם נתן אפשרות ליוון להתגבר על היכל ולשלוט עליו. אולם כל זה בהיכל, אבל בית קודשי הקודשים, כאמור, הם יכולים רק לחלל, אבל אין בידם לשלוט. בזה יובן גם עניין של פח השמן שמצאו, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. הכהן גדול היה היחיד שנכנס לבית קודשי הקדשים ומחובר לשם. והפח שהמונח בחותמו של כהן הגדול הוא הגבוה יותר מאפשרות השליטה של יוונים. לכן עליו הם לא יוכלו לשלוט. בהקדם להבנת סוגיה זו, יש ללמוד את צורת הבניין של בית המקדש, וזו צורתו. בית קודשי הקדשים הוא החלק הפנימי ביותר, כפי שנקרא בלשון חז"ל לפני ולפנים. ההיכל נקרא לפנים. אלו החלקים ששלהם תקרא, והעזרה אשר הוא משכן נקרא בשם חצר אוהל מועד. בבית קודשי הקודשים הוא מקום הארון, בהיכל הוא מקומם של השולחן והמנורה, המזבח והקטורת, בעזרה מקום הכיור ומזבח החיצון, ונחלקים באופן הכניסה עליהם, כי לעזרה יכול להיכנס כל אדם טהור כרצונו, ואף לישראלים יש שם מקום מיוחד להביא קורבנם ולסמוך עליהם, ואילו להיכל נכנסים רק לצורך עבודה, להקטרה, להדלקה ולסידור, לסילוק לחם הפנים. ולקודש הקודשים, כידוע, נכנס רק כהן גדול ביום הכיפורים, כך היא צורת הבית. בספר נפש החיים כתוב כי בית המקדש מקביל לצורת אדם. כשאם שצורת אדם מורכבת ממחשבה, דיבור ומעשה, כך הוא בבית המקדש. והלפני ולפנים הוא כנגד המחשבה. הכוונה בזה, כי לשם אין רשות לשום אדם להיכנס. רק באותו האופן המיוחד מאוד של כהן גדול ביום כיפור. דוגמת המחשבה באדם, שהיא בבחינת הלפני ולפנים שלו. דבר שייך רק אליו, ואף אחד אינו יכול להיכנס לשם. כשאדם רוצה לגלות את המחשבה או לשתף בה מישהו אחר, אין אפשרות על ידי שיוריד אותה לצורה של דיבור, ואז הוא מדבר את הדבר, אבל את המחשבה כמחשבה אין אפשרות להעביר. זה דבר שהוא לפני ולפנים, ואף אחד אינו יכול להגיע לשם. זה החלק הפנימי ביותר, הלפני ולפנים של האדם. ההיכל, זאת הבחינה שנקראת דיבור. בהיכל אנחנו מוצאים את הפרוכת המבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, שעליה נאמר מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר, והגמרא דורשת על כך, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, כמו שכתוב שם על המנורה שבכל יום ויום עד מות שמעון הצדיק, שמאז לא היה הדבר קבוע. היה בה נס, כאין נס חנוכה בנר המערבי, שנתנו בה שם כמידת כל הנרות, והיה דולק עד הערב. מכאן יוצאת עדות לכל באי העולם. מכאן כבר יוצא דיבור הפונה כלפי חוץ מעיד עדות. זוהי הבחינה המקבילה לדיבור בקומת האדם. הדיבור הוא מערכת היחס של האדם עם אחרים, הפנייה על החוץ על אחרים. אף זאת אנחנו מוצאים כי הדברים הנמצאים בהיכל שייכים למערכת היותר גבוהה לעומת המעשה. שם היה מזבח הקטורת, כפי שאומר, וכפי שאומרת הגמרא על הריח, איזו דבר שנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, זהו הריח. וכן אור המנורה נמצא בהיכל הנצרך לצורה מתוקנת של האדם, ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש. הריח והאור אלו הדברים היותר עדינים וגבוהים שאינם לגמרי פיזיים. ואף לחם הפנים שהיה בהיכל לא היה מזון רגיל. כפי שמצינו ביום הלמתת עמוד א', כל כהן שהיה מגיעו כפול, יש אוכלו וסווה, יש אוכלו ומותיר. מידה קטנה מאוד קיבלו הכהנים והלחם היה מתברך במאיהם. באופן שדבר זה אינו מזון בפועל, אלא כאן הוא שורש המזון וממנו הכל היה מתברך. נקודת ההשפעה הראשונה של המזון נמצאת בהיכל. ההיכל מתכוון כלפי חוץ, והוא עצמו גבוה יותר, בדומה למה שנקרא דיבור. כשאדם מדבר, הוא מדבר תוכן, דברים יוצאים מתוך הדעת, מתוך הפנים, והדיבור מוציא את החוץ, החוצה את הפנים. זאת המערכת הנקראת דיבור. המערכת הזו היא מה שמצוי בהיכל. בעזרה הנמצאת בחוץ, שם היו מקריבים קורבנות על המזבח החיצון הנקרא מזבח התמיד. על התמיד כתוב את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוח תשמרו לי להקריב לי במועדו. קורבני לחמי זה כבר כאין לחם רגיל, אכילה רגילה שהיא מחזיקה את הנשמה בגוף כביכול. כשבורא העולם אומר על עצמו לחמי, כוונה בזה שרצונו של בורא העולם מחובר לעולמנו שלנו, לעולמות התחתונים, כחיבור נשמה וגוף. וחיבור של נשמה וגוף צריך מזון כדי שיתקיים. זהו המזון שהמזבח החיצון, מזבח התמיד היה מביא. שם המזבח החיצון כבר היו הדברים באופן פיזי. ושם בעזרה אף היה, היו כיור וכנור שמהם היו מקדשים את הידיים והרגליים. זהו המקום המקביל לבחינת המעשה. זהו סדר של מבנה בית המקדש המקביל לבנה של צורת אדם, מחשבה שהיא לפני ולפנים, דיבור יש בו קצת פנים וקצת חוץ, צירוף של פנים וחוץ, ומעשה שכולו חוץ, וכנגד זה יש את הלפני ולפנים, את הפנים ואת מה שנקרא חצר עול מועד. הדביר שם היא נקודת המעבר שבין הפנים שבפנים, הלפני ולפנים לבין הפנים. דהיינו בין המחשבה שהיא העומק הפנימי ביותר לבין הדיבור שהוא ההוצאה החוצה, הגילוי של אותו פנים. הוא הנקרא דביר. זהו הדביר המבדיל בין קודש הקודשים לקודש, בין קודש הקודשים להיכל. כאמור, בורא העולם נתן ליוון להשתלט על ההיכל, והם תימו את כל השמנים שבהיכל, חוץ מאותו פח שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול השייך לבית קודשי הקודשים. את זה הם לא תימו ועליו הם לא השתלטו. אבל על כל מה ששייך להיכל הם השתלטו. נמצא כי יוון השתלטו על כל מה שנקרא דיבור. הבנת הדברים, על פי מה שכבר מדובר כבר בהרבה שיחות של הגאון הרב משה שפירא, כי השתלטות יוון על העולם באה יחד עם סילוק הנבואה. כמו שכתוב בסדר עולם רבה, שבשנה הראשונה של מלך אלכסנדר מת הנביא האחרון, ומכוחה ועל ידה של יוון נסתלקה נבואה מהעולם. הנבואה נקראת על שם הדיבור, וכפי שמפרש רש"י, כי פירוש המילה נביא הוא מלשון ניב שפתיים. הכוונה בזה היא לדיבור שעושה פירות, כי ניב שפתיים כלשון תנובת השדה. נמצא כי נביא נקרא על שם שמדבר דברים העושים פירות. כנגד זה עומדת יוון, כדברי יהודה הלוי, אל תשית לבך לחוכמת יוון, שאין לה פרי כי אם פרחים. חוכמת יוון אינה ניב, היא אינה תנובה ואין לה פירות אלא רק פרחים, יופי בלי ערך אמיתי. יוון סלקה מהעולם כל דיבור שצריך להניב. היא השתלטה על כל מערכת ההיגיון של בני האדם, ושלטה עליו שלטון בלי מיצרים למשך מאות רבות של שנים. יוון השתלטה על כל מערכת הדיבור, דהיינו כל ביטוי בעולם, כל הדיבור הוא ביטוי של מערכת מושגים, ויוון השתלטה עליו שלטון מלא, כך על צורת ואופן הדיבור, ואף כיצד לחשוב ולתבונן ולסדר את הדברים כדי שאפשר יהיה לדבר אותם היטב. על כל זה השתלטה יוון. זה נקרא שהם תמו את כל השמנים שבהיכל. אחרי שבורא העולם מסר תמאים ביד תורים ראשים ביד צדיקים, אחרי שנמסרו אלו ביד אלו ונמסרו יוון בידינו, אז באו בניך לדביר ביתך, כדי לפתוח מערכת חדשה של דיבור, דהיינו מערכת חדשה של קשר בין הוצאה החוצה ובין הפנים, בין בואו בניך לדביר ביתך. צריך היה להגיע לדביר, לאותה עמת טרקסין, שפירושו הוא שמכסה את מה שהתקבל בסיני, וכפי שדרשו חז"ל, שהדביר הוא מקום שהדיברות יוצאות לעולם, כי הוא המחזיק בתוכו את הלוחות שבהם נמצאות הדיברות, וכך דרשו שם מלשון דיבור, שממנו יוצא דיבור לעולם. הגמרא בעבודה זרה חבדלת אמר רב, כמען קרו פרסאי לספרה דביר מהכה, ושם דביר, ושם דביר לפנים קריאת ספר. ספר נקרא בפרסית בשם דביר, ונלקח הביטוי לשון הקודש. כל עצמו של ספר הוא מערכת של דיבורים, וזה נקרא דביר. ובאמת, כפי שכבר דיברנו, כי כל דבר נקרא בשם דבר, השם הדיבור שבו. אבל הטיה המיוחדת הזו, דביר, היא דבר שכל עצמו בפועל הוא דיבורים. זהו הספר, כמבואר כי מהדביר משם מגיע הדיבור. מעתה, אחר שהתגברו על יוון וניצחו אותם וחזרה מלכות לישראל, צריך להגיע לדביר, לשם צריך להגיע כדי לחדש וליצור צורה חדשה של דיבור בעולם, אחר שהדיבור של נבואה בטל לאחר שיוון סילקה אותו וכבר אינו בנמצא, וכבר אינו נמצא בעולם, וכביכול בורא עולם כבר אינו מדבר עם העולם, ונתקיים בנו מה שנקרא בלשון הכתוב מי חמוך באילים, וכפי שדרשו חז"ל מי חמוך באילמים, כביכול בורא עולם הפסיק לדבר איתנו, אבל אנחנו הרי חייבים לדבר, לכן אנחנו צריכים לחדש את אותו דיבור היוצא מבית קודשי הקדשים ומתקלה דרך ההיכל, את אותו הדיבור האמיתי צריכים לחדש. מיוון ואילך אנחנו מוצאים שהתחילו היחידים להיות מקבלי התורה, כי סדר מקבלי התורה של משה, יהושע וזקנים ונביאים, כל זה הוא המשך של מה שהתקבל בסיני. משה רבנו קיבל את התורה מסיני, ויהושע המשיך ממשה. על הזקנים אומרים חז"ל שכולם היו בסיני, והנביאים קיבלו את נבואתם מסיני, כמו שנתבהר כבר בעבר, כי הנבואה היא המשך של מעמד הר סיני, ואנשי כנסת הגדולה נתחדשה מסירה, אולם עדיין הם היו בגדר של כלל ישראל כולו ולא באופן של יחידים. ואומנם כבר נאמר בהם, הם אמרו שלושה דברים, אולם עדיין לא נאמרו דברים בשם יחידים. אולם מאנשי כנסת הגדולה, משמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה ואילך, אז התחילה התורה להיות בידי יחידים. אדם אחד נעשה כלי קיבול, להיות מקבל לכל התורה כולה. ותחילת הדבר בשמעון הצדיק אשר נפגש עם אלכסנדר, כמו שכתוב ביומא, הוא היה המאן דאמר הראשון, כשכתוב עליו הוא היה אומר. זאת צורת דיבור החדשה שהתחילה על ידי יוון, ובפועל הדבר גדל והתרבה על ידי ניצחון על יוון, ומעתה ישנם אמירות ודיבורים של יחידים שלא מצאנו כמו עמד כאן. והתורה נכנסה לתוך מערכת דיבור של כדבר איש אליהו. מעטה יש בידי בני אדם יחידים, בלא שיקבלו נבואה ובלא שיהיו במעמד הר סיני. רק מתוך יגיעה ומתוך התפיסה שלהם יש בידיהם את הדיבור שמוסר הלאה את התורה ומעביר את התורה מסיני והלאה. אותו דיבור מדבר את התורה. אבל הדיבור הזה הוא דיבור פרטי של בני אדם יחידים, דיבור אנושי. זה חידוש, דבר שלא היה. הרי שפסקה נבואה ואין את הדיבור מפי עליון, כשרדל אותו דיבור של ניב שפתיים מפי הבורא, צריך להגיע לדביר ולחדש דיבור חדש. דיבור שהוא דיבור אנושי אבל יוצא מבית קודשי הקדושים. זהו, ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, לחדש כאמור את הדיבור. וכשאותו הדיבור יוצא מבית קודשי הקדושים, תומעת יוון לא חלה עליו. שליטת יוון אינה קיימת ואינה נמצאת עליו. יוון השתלטו על המערכת הזו משום שעדיין לא נתחדש עניין כזה שיש דיבור אנושי שיוצא מבית קודשי הקודשים. אז ברוך השם, בסייעת הדשמיה, זכינו לבאר קצת מעניין הדביר, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתקדם ונמשיך הלאה. שלום שלום, אהובה ידידה נדב ורבותיי.